יד החזקה. פנינים מהרמב"ם היומי מפי הגאון הרב מנחם אכט, רב קהילת בית יעקב בצפון תל אביב.
שלום לכל המאזינים. היום אנו לומדים בלימוד הרמב"ם היומי את פרק כ"א מלכות מלווה ולווה. בפרק זה עוסק הרמב"ם בדין גביית חוב על ידי המלווה מנכסים משובדים. כפי שביאר הרמב"ם כבר בפרקים הקודמים, כשאדם לווה כסף, הדין הוא שכל נכסיו משתעבדים לפירון החוב כלפי המלווה. כאשר מגיע זמן הפיראון, אם אין ללווה במה לשלם את החוב, יכול בעל החוב לבוא ולגבות גם מנכסים שהיו ברשותו בשעת הלווה וכעת נמכרו או ניתנו במתנה למישהו אחר, ולפרוע באמצעותם את החוב. וזאת משום שמשעת ההלוואה חל הנכסים אלו שעיבוד כלפי החוב. בפרק היומי אנו לומדים דין נוסף בעניין זה, שבעל חוב גובה לא רק מהנכסים עצמם שנמכרו, אלא גם מהשבח שלהם. דהיינו, אם לאחר שמחר הלווה את הנכס או נכסים, והנכס אחר כך ישביח ושווה עכשיו יותר, המלווה יכול לגבות לחובו לא רק מסכום הקרקע המקורית, אלא גם מהחלק של ההשבחה, אף שזה הושבח ברשותו של הקונה שקנה מהלווה. והנה בדין זה, שמקורו מדברי שמואל בגמרא במסכת במציא דף ט"ו, נמצא חידוש בשיטת הרמב״ם. הרמב״ם, בניגוד לדעת כמה מראשונים, מחלק ומבדיל בין אם ההשבחה נעשתה על ידי שהקונה השקיע כתוצאה מכך השביח את הקרקע, לבין אם ההשבחה נעשתה מאליה, כגון שצמחו אילנות מאליהם. שכן, בעוד במקרה שהקונה הוא זה שהשביח, אזי הדין הוא שאין עדיפות למלווה על הקונה, ושני מתחלקים בשבח. כלומר, שלמלווה יש זכות לגבות את חובו כולו מהסכום המקורי של הקרקע, ומהשבח יכול לגבות רק חצי מהשבח. וחצי מהשבח נשאר ברשותו של הקונה. לעומת זאת, אם ההשבחה נעשתה מאליה, אזי יש למלווה עדיפות על הקונה, וגובה את כל חובו מהשבח. והנה, שיטה זו של הרמב״ם דורשת הסבר, מניין לחלק בזה? הרי לכאורה, כל ההשבחה באה לעולם אחרי שכבר נמכר הנכס, ולכאורה אינו שייך למלווה. אז אם כן, אפשר לשאול, למה בכלל, באיזה זכות בכלל המלווה גובה מהשבח? ואם לחילופין אנחנו מסתכלים לזה, מתייחסים לכך של הנכס המשובד, כאילו הוא קנוי ושייך למלווה, ולכן הוא כולל גם את ההשבחה, אז מה ההבדל אם זה הושבח מאליו, הוא הושבח על ידי הלווה, או על ידי הקונה, אם זה, אם ההשבחה שייכת למלווה. בהסבר שיטת הרמב״ם, כתב בחידוש רב חיים הלוי מפריסק, שאומנם שיטת הרמב״ם, ששבח הבא מאליו יש לו דין שונה, וזאת על פי שינוי נוסף שאנו רואים בדעת הרמב״ם, שכן לדעת רוב הראשונים, הדין שבעל חוב גובה מהשבח הוא רק כאשר הוסכם מראש בין הלווה לקונה, ומכוח הסכם זה גובה בעל חוב את השבח מן הקונה. אבל לעומת זאת הרמב״ם, אנחנו רואים מפורש כאן שהוא סובר, שבשבח הבא מאליו גובה המלווה בכל מקרה, גם אם לא נעשה הסכם בין הלווה לקונה. מה שמוכיח שלדעת הרמב״ם, הדין שבעל חוב גובה שבח, הוא לא מכוח איזה הסכם כזה או אחר שנעשה בין המלווה לקונה, אלא הוא מכוח מעצם הדין. ומה הסבר הדברים? ביור הדברים כתב רב חיים בריסק, שמכיוון שכל עניין השיבוד חוב, הרי אינו על הלווה, אלא הוא על הנכסים. והראיה, שהרי גם אם חס ושלום נפטר הלווה, השיבוד לא מסתלק, הוא עובר הלאה לנכסים, גם, הוא נשאר על הנכסים גם כשהם אצל היורשים. לכן יש לומר, שכל שבח שבא מאליו, מכיוון ששבח זה הוא בא מגוף הקרקע, הוא נידון כגופו של הקרקע. כמו שבגוף הקרקע חל שיבוד, משעת הלווה, לכן יש למלווה זכות גם בכל הדברים, השבח שבא מאליו, כקרקע עצמו, ולכן הוא יכול לגבות ממנו את כל חובו. כמובן שבעניין זה יש עוד להוסיף, וצריך להעריך ולבאר את הגדרת הדברים גם כן, אך אין אפשרות לעשות זו במסגרת זו, ולכן, עד כאן לפינתנו היום, שלום וכל טוב.
האזנתם לפנינים מהרמב"ם היומי מפי הגאון הרב מנחם הכט.